הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו ברדיו קול חי, 93 FM ו-92.8 FM. השעה 10 וכמעט 4 דקות. התוכנית עניין משפחתי. אז כמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היום כ"ב סיוון, זה השבוע האחרון של החודש החשוב הזה, ובשבת אנחנו כבר נברך את חודש תמוז, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. וגם השבוע, כמו בכל שבוע, תהיינה פה בשעתיים הקרובות נשים שתספרנה, תשתפנה, תרגשנה ותחזקנה אתכם וגם אותי. איך מניסיונם האישי והמקצועי, איך אפשר להשתדל, לעבוד, לפעול ולהתקדם, כל אחת בתחומה, כל אחד בתחום מומחיותה. כן, ככה פשוט לקום בבוקר ולעשות את השליחות. פרשת שלח לך, איך לא, כל אחת מאיתנו בשליחות חייה החשובה והמיוחדת רק לה. אז לשליחה המיוחדת שלנו כאן, שעושה את כל מה שאפשר כדי שהתוכנית הזאת תקום ותעלה ותצא לאור, יעל ליבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר, המופקד על הצד הטכני והמוזיקלי כאן בתוכנית. אז אספר לכם קצת, אשתף אתכם מהמקומות המעניינים, המרגשים, שבהם אני מגיעה בשליחויות שלי, איפה שאני מוצאת את עצמי כל פעם מחדש. את חנוך אני הכרתי לראשונה כשהלכתי לבקר את חברתי היקרה רינה בבית לוינשטיין. רינה הייתה הקואוצ'רית הראשונה שלי, וחנוך הוא היה האורח שביקר אותה. באותו בוקר שהגעתי אליה, יהודי בשנות ה-70 לחייו, מהסוג שככה מגדירים כאן מלח הארץ. האיש מחזיק במשרד עורכי דין מצליח, הוא אפילו מתגאה בהשתייכות משפחתית לישיבת חכמי לובלין, אבל הוא נחרץ מאוד כשהוא מצעיר, אני עם אלוקים גמרתי, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להאמין, זהו. המבט המתעניין שלי ואוזניי הקשובות גרמו לו לספר את הסיפור שלו. חתנו היחיד, הטייס המצטיין, עורך הדין ניר גלעד, זיכרונו לברכה, נקטף בדמי ימיו והותיר את ביתו, אלמנה ואת שלושת נכדיו ללא אב. אי אפשר אפילו להעריך ולספר את הסבל הרב של הסבא שנפשו מראה עליו כל כך. היה ברור לי שאני צריכה ליישם את הכלל והמשכיל בעת ההיא ידום. אפשר היה לחוש בדבריו את עוצמת הכאב שלא מרפא, למרות שחלפו כבר 4 שנים מהאסון. אני פשוט שתקתי, הקשבתי וחאבתי. רגע לפני שנפרדתי מרינה, המשותקת מכף רגל עד ראש, שגם היא כמובן שתקה, כיוון ש... היא לא ממש יכולה לדבר מאז אותו אירוע שאירע לה. אני הבנתי, או ככה איתרתי, שהמשרד של חנוך ממוקם קומה אחת מתחת למשרד של בעלי, והבטחתי לו שאבוא לבקר אותו. בשנה האחרונה אני זכיתי להימנות עם פעילי חב"ד. חלק מהפעילות זה להגיע לאנשים שונים ולצאת להם, להציע להם בכל חג חנוך, הצעה מיוחדת בהתאם למבצעי החינוך של הרבי. אז ככה הגעתי למשרד של חנוך. ערב ראש השנה, זה היה עם צנצנת דבש, ערב פסח עם שלישיית מצות שמורות לחג הפסח. ולמה אני מספרת את זה דווקא עכשיו? כיוון שבתחילתו של החודש הזה אני פגשתי אותו שוב. הפעם זה היה עם ספרים. כן, הקדמנו את שבוע הספר העברי ובערב חג השבועות, חילקנו ספרים. אז לפעמים אני משאירה את זה בעמדת המזכירות, לפעמים אני נשארת לשיחה קצרה או ארוכה, ותמיד, תמיד, תמיד, בסופו של דבר, השיחה מגיעה לנקודת האמונה. בפעם האחרונה אמר לי חנוך את המשפט הבא, אני ממש מקנה בך ובבעלך שיש לכם אמונה כזאת חזקה. ואז הוא הוסיף איזשהו סוד קטן. הוא אמר לי, בפעם האחרונה שראיתי את בעלך, לא היה נעים לי לצער אותו, והוא ביקש ממני להניח תפילין. פשוט ראיתי שזה כל כך חשוב לו. ואז הוא שלף שוב, כמו בכל פעם שאני רואה אותו, את התמונה של החתן, הקצין המצטיין, ואמר, מאז שהוא הלך, הפסקתי להאמין. אבל ביקשו ממני, כל כך יפה, והסכמתי להניח, רק עבורו. תדעי לך שזאת הייתה הפעם הראשונה והיחידה בחיי. אז זאת טיבה של השליחות, והמבצע של בית מלא ספרים תפס אותי ככה בראשיתו של חודש סיוון. דקה לפני שהחודש הזה מסתיים וחולף לו, אני רוצה לקחת את השבוע האחרון הזה של החודש ולדבר על בית מלא ספרים והמשמעות שלו. היות שהחודש כולו הוא החודש בו ניתנה התורה, השבוע האחרון בא לידי כוח עוד יותר מתן תורה. אני חייבת להודות שבהתחלה מאוד חששתי מהמבצע הזה. לתת ספרים לאנשים, לדבר על ספרים בעידן דיגיטלי, אבל חיכתה לי הפתעה מדהימה. כמעט בכל בית בו ביקרתי, מצאתי איזשהו ספר של קודש. הספר המצוי ביותר היה כמובן הספר של דוד המלך עליו השלום, ספר תהילים. כל מה שהייתי צריכה זה לדבר על חשיבות החינוך, על מקומם של ספרי הקודש בחייו של כל יהודי, והתגובות הפתיעו אותי. כולם הגיבו בסגנון כזה או אחר, שבעולם של טאבלטים וסמארטפונים אין ספק שנכון לחנך את הילדים לקריאה. אז אם כבר דיברנו על שליחות ועל ספרים ועל בית יהודי, בוא נראה מה עשו שם המרגלים. הם בעצם היו שלוחיו של משה רבינו. השלחו לארץ ישראל למטרה מוגדרת ופשוטה. כל מה שהם היו צריכים לעשות זה ללכת, לראות ולתאר את התנאים ששררו בארץ ואת העם שיושב עליה. מה היה חטא של אותם שלוחים? זהו, הפרשנות. כשהם חזרו ובמקום לדווח ביובש, בחרו לפרשן ועוד למסכן, זאת אומרת מלשון מסקנה, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו, שם הם נפלו. השליחות שלנו כאן בעולם נחלקת לשניים. יש את מה שהתורה מצווה אותנו לעשות בעצמנו, זאת אומרת שבת, כשרות, טהרת המשפחה וכן הלאה. אבל גם יש המון שטח אפור, עליו לא הצטווינו. ולנו יש את הבחירה החופשית לעשות או לא. אנחנו יכולים לעשות, אבל אנחנו לא ממש חייבים. שליחת המרגלים לא הייתה מצווה שמשה רבינו הצטווה עליה, אבל היא גם לא הייתה עבירה. לו היו המרגלים ממלאים את שליחותם נאמנה, כי אז היו מעלים אותה לדרגה נעלית ואלוקית. לו רק היו מדווחים את מה שראו, אבל היו מוסיפים. אנחנו בוטחים ומאמינים באמונה שלמה, בבורא עולם, שהבטיח לבני אברהם, יצחק ויעקב את הארץ, הם היו יכולים לחזק את האמונה בקרב העם. אבל מה הם עשו? בדיוק ההפך. אז זאת המסקנה שלנו לבוקר הזה. השליחות שלנו בעולם נושאת בחובה את האחריות העצומה שמלווה את הבחירה החופשית שניתנה לנו. יש לנו נתינת כוח מאת השם לעשות את הדבר הנכון. ואם נעשה את זה, בידינו נמצא המתכון לחיים טובים יותר ובעלי משמעות.
כוון אותי שאהיה כלי לשליחותך ותן לי כוח לצעוד תמיד בדרכך כשהלב כואב זה לא כי הוא נשבר הוא רק נזכר בכל מה שעבר הוא רק נזכר בכל מה שעבר כוון אותי שיהיה כלי לשליחותך תשקה אותי עד שתנבוט בי השמחה תזכיר לי שוב שהכאב שבתוכי הוא רק מפני שלא מצאתי את דרכי אל ישוב
לפיד בוער, מילים ולחן, אודי דודי מכוון אותנו בתפילה מדהימה שמכוונת אותנו כל אחד ואחת לשליחות שלה. אז מה יהיה לנו כאן בשעתיים הבאות? יהיה כל מיני נשים מיוחדות, כל אחת עם השליחות המיוחדת לה, נחמי וילהלם הרבנית, שליחת הרבי בתאילנד, זכתה בפרס ירושלים לאחדות ישראל, אז משם, מתאילנד הרחוקה, היא תהיה אצלנו כאן. מרב לוי עושה שליחות בנושא זוגיות, אלא ורזוב, גם היא שליחה, כתבה ספר על ילדים בשליחות, לוטם גפן, דואגת לנשים, לנשים ואימהות חד-הוריות, הוריות עם עמותת מעלה, יפעת זינגר, היא השליחה שלנו, לדאוג לאוכל הבריא, רואו פוד ויועצת בריאות, ועוד ועוד דברים קסומים, מתוקים, כל מה שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
שלום ובוקר טוב לגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב.
שלום מירי ושלום לכולם.
מה נגיד לילדה שמגיל אפס גדלה לתוך שליחות, בדיוק בפרשת שלח לך, פרשה שעוסקת בשליחות נכונה או פחות נכונה, יותר טובה, עוד מעט ככה נעשה עליה איזשהו סוג של ביקורת או פרשנות, אבל... להיות תל אביבית מגיל אפס בעיר כזאת, זאת חתיכת שליחות.
כן, ברוך השם, זאת חתיכת זכות. ככה אני רואה את זה.
הנה, כבר התחלת טוב עם הפרשנות.
כי זו באמת זכות. אני חושבת ששליחות, כל זמן שזוכרים שאתה באמת שליח, ולא אתה זה שמתווה את הדרך, אז זה הכלי הראשון כדי להוביל אותנו נכון, כדי לקוות שאנחנו עושים את מה שצריך. וזה כמובן כל הזמן מלא אתגרים ומלא דברים שמובילים אותנו לכל מיני מקומות שהם לא צפויים ולא פשוטים, אבל ברוך השם, כשיש לנו את המשלח ויודעים שהולכים בכוח שלו, אז השם עוזר ומשתדלים לעשות את מה שצריך.
כן,
אבל שליחות, תראי, כל אחד, אין אדם שאין לו שליחות, כל אחד והשליחות שלו, יש שליחויות שהן יותר אולי ברורות, שזה כמו להיות במקום, להיות בתל אביב ולנסות לפעול כאן בכל העניינים של התורה והמצוות והיהדות, אבל כל אחד והשליחות שלו.
הנה בדיוק עכשיו שמענו את השיר של אודי דודי, אני עדיין נפעמת מהמילים, כוון אותי שיהיה כלי לשליחותך ותן לי כוח לצעוד תמיד בדרכך. כשהלב כואב זה לא כי הוא נשבר, הוא רק נזכר בכל מה שעבר. אז יש גם חלקים של כאב בתוך השליחות וקשיים, כמו שאת אומרת.
אני חושבת שאם זוכרים שההצלחות הן לא שלנו, אז גם הכישלונות הן לא שלנו, ואז תדעת, משתדלים לעשות כל הזמן את מה שצריך ולהמשיך קדימה, לא... זה מה שהפרשה מדברת, כל העניין הזה של כי חזק הוא ממנו, שבאמת מאוד מהר אפשר להישבר ולהגיד, זהו, יש קושי, אני לא יכולה, זה גדול עליי, וכל עם ישראל יכול להתחיל לילל בצוותא ואחר כך להישאר 40 שנה במדבר. אבל העניין הוא לדעת שאם אנחנו במקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח, שזו בדיוק הייתה הנקודה של עם ישראל, שהם היו צריכים לדעת שאם הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לארץ ישראל, אז יש את הכוח להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא נותן משהו שאין כוח להתמודד איתו. ולכן זאת הנקודה שצריכה להוביל אותנו בשליחות, שאף פעם לא להגיד לעצמנו ולא לשמוע מהסובבים אותנו ולהיבהל כי חזק הוא ממנו ואני לא יכולה, אלא תמיד לדעת שכן, שאפשר, ואם עושים את הדברים משתדלים לעשות אותם נכון, אז אפשר, וממשיכים קדימה, וזה לא גדול עלינו, כי הקדוש ברוך אף פעם לא ייתן לנו לעשות משהו שהוא גדול עלינו. צריך להתפלל הרבה שנעשה את הדברים באמת בצורה הנכונה.
כן.
אז זהו, אז יש לנו באמת, הנה, אתמול הגיע אליי, התקשרה אליי בחורה, אני אפילו לא יודעת איך היא הגיעה אליי, בחורה דוברת אנגלית, והיא אמרה לי שיש לה כמה שאלות, והיא חייבת לפגוש אותי, רוצה לשאול כמה שאלות. אז אני הבנתי שיש לה כמה שאלות, שהיא רוצה לקבל עליהן תשובות, ואמרתי לה אולי בטלפון, אמרה לי לא, היא רוצה לבוא. קיצור, נפגשנו אתמול אחרי שסיימתי את השיעור במדרשה, והיא הגיעה, והתחילה, ולקח כמה דקות שהיא דיברה, ואני ניסיתי להבין מה בדיוק הנקודה, שהבנתי שהיא לא מצפה עכשיו לתשובות בענייני יהדות, אלא היא הייתה בטוחה שהיא תבוא והיא תקבל תשובות בסגנון של מתי תמצא את בן הזוג שלה, ומי הוא יהיה, ואיפה הם יהיו.
היא חשבה שאת קוראת בקפה, או בכוכבים, או משהו כזה.
היא חשבה שככה, כן, אני לא יודעת בדיוק איך, היא חשבה שאין לה הרבה ידע בכלל, ולכן היה נראה לה שכל מי שקשור ליהדות, או לחסידות, שזה היה נשמע לה אפילו כמו קבלה, אז בטח הוא ידע להגיד לה. וזהו, ואז הייתי צריכה לשבת את השעה, רק כדי להסביר לה שהדברים לא עובדים ככה, והדרכים האלה של להגיד מה ואיך, זה אולי נשמע דרך הקלה, אבל זאת לגמרי הדרך הנכונה. וזה היה לא פשוט המפגש הזה. מקווה שבסופו של דבר, הנה, זאת אומרת, במה השליחות מתקילה אותנו, בכל מיני מצבים, עד כדי מצבים שאנשים רוצים שנגיד להם מה הולך לקרות. אבל בסופו של דבר היא יצאה עם החלטה טובה, כי ניסיתי להסביר לה שזאת הדרך הנכונה, ואני מקווה שזה פעל משהו, אי אפשר אף פעם לדעת.
כן.
ובעצם, כן, ובעצם ניסיתי להסביר לה את העיקרון שמופיע בפרשה שלנו, שהדרך הקלה היא לא הדרך הנכונה. כי השאלה שנשאלת בפרשה היא איך יכול להיות, הרי משה רבינו בחר את הנבחרים שבעם, המרגלים היו המיוחדים שבעם, כתוב שהם היו אנשים, שאנשים זה לשון של קשרים, של צדיקים, אז איך יכול להיות שפתאום הכל השתבש, ופתאום הכל התהפך והם חזרו והפכו להיות הרגלים עם כל מה שקרה. ועל זה החסידות מסבירה שהטעות שלהם הייתה שהם רצו בעצם להשאיר את עם ישראל במדבר. למה להשאיר אותו במדבר? כי הם טענו שבמדבר זה הרבה יותר קל. שנמצאים במדבר, מוקפים בענני הכבוד, לא צריך לתרוח על פרנסה, לא צריך לעשות כלום. אז אפשר להתקדם בקדושה, אפשר ללמוד תורה. ואם ניכנס לארץ, אז יתחילו כל ההתעסקויות בדברים גשמיים, וכל העבודה הקשה. ואז מי אמר שנוכל להמשיך ללמוד כמו שצריך, ואז מי אמר שנוכל לעשות את מה שצריך. אז הכוונה שלהם הייתה לכאורה טובה, הם רצו להשאיר את עם ישראל במקום שיוכל להתעלות וללמוד תורה כל היום, ולקבל לחם מן השמיים, ומה רע? רק שהטעות הייתה שזאת לא הכוונה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנבחר בדרך הקלה. הקדוש ברוך הוא אין לו עניין שנשב ונקבל לחם מן השמיים ונלמד תורה. אלא השיטה הנכונה הייתה השיטה של משה רבינו, שמשה רבינו אמר שצריך לרדת ולהתעסק בענייני העולם, להיות בשליחות עמוק עמוק בפנים, ואת המקומות האלה לברר ולזכך ולהביא אותם למלא את הכוונה העליונה. זאת אומרת שבעצם היה פה איזשהו ויכוח אידיאולוגי בין האם לשבת וללמוד ולהיות מוקפים בענני הכבוד, או להיות במצב של המעשה הוא העיקר, של להיכנס לתוך העולם ולעשות מה שצריך. ובפועל אנחנו רואים שאכן משה רבינו הוא זה שצדק. משה רבינו, זאת הייתה השיטה הנכונה, כי הוא ידע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וזה גם המסר של הפרשה הזאת לגבינו, כי יש סיפור ידוע על אריסטו, שהוא היה מגדולי הוגי המוסר של יוון, אתונה, ופעם אחת ראו אותו עושה משהו מאוד שפל, אז אמרו לו, איך יכול להיות אתה אריסטו שיצאת עם שיטה חדשה במוסר, איך יכול להיות שאתה עושה כזה דבר, אתה לא מתבייש? אז הוא אמר להם, מה הבעיה עכשיו, אני לא מתעסק בחוכמה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כשאני מתעסק בחוכמה ומלמד את התלמידים שלי זה דבר אחד, וכשאני עושה מה שבא לי זה דבר אחר. ובתורה וביהדות זה לא ככה, כי התורה דורשת מאיתנו שהמעשה הוא העיקר, שכל לימוד צריך להביא אותנו לידי מעשה. ואם הלימוד לא מביא אותנו לידי מעשה, אז גם הלימוד הוא לא בסדר. הרבי מלובביץ' אומר על הנקודה, זה משהו מאוד מאוד מעניין, הוא אומר שעד התקופה של ימי הביניים, בכלל בעולם היה עניין של לימוד, יותר היה עניין של מושכלות, של לימוד, של לדעת, בלי לקשר את זה לעשייה. ודווקא בדורות האחרונים אנחנו רואים שכל דבר צריך להיות מעשי, וזה כל כך נכון היום. היום כל רעיון גאוני ככל שיהיה, אם הוא לא הופך להיות סטארט-אפ מעשי, אם הוא לא הופך להיות משהו שיש לו אפליקציה שאפשר לבצע אותו בפועל, אז זה לא שווה. כי בדורות האחרונים, ככל שאנחנו מתקרבים יותר לתקופה של הגאולה בעזרת השם שמשיח יבוא, אז המעשה תופס הרבה יותר מקום. הנקודה הזאת של עשייה, רואים שזה העיקר, שלימוד ככל שהוא חשוב, אם הוא לא מביא לידי מעשה, אז הוא לא מספיק. וזה מה שאנחנו לומדים מהמרגלים, שאנחנו לא יכולים להסתפק במקום הזה של הלימוד ולהגיד אני יודעת, אני לומדת, אני זה, אבל לעשות זה דבר אחד. זה דבר אחר, כי אם חסר במקום הזה של העשייה, סימן שגם הלימוד שלנו הוא לא מספיק. ועוד יותר מזה, שאם בן אדם יגיד, אוקיי, אבל זאת הגישה שלי, אני יותר, השכל אצלי יותר חזק, אז אני באופן אישי מעדיף להתמקד במקום הזה. אז על זה אנחנו רואים שהמרגלים, בסך הכל הרי היו 12 מרגלים. מתוכם שניים היו יהושע וכלב שהיו צדיקים. זאת אומרת שיש 10 מרגלים שהם הצליחו לגרום לעם שלהם, כולל משה רבינו, להישאר במדבר 40 שנה. שזה מראה לנו איזה כוח יש ליחיד, איזה כוח יש לכל אחד מאיתנו. אי אפשר להגיד אני יעשה את שלי במקום שלי, כי כל אחד יש לו את המעגלים שסביבו ואת ההשפעות שסביבו, וכמו שהם הצליחו לגרום לעם שלם להישאר, לכל עם ישראל, לחטא המרגלים ולהישאר במדבר 40 שנה, אז ככה גם כל אחד מאיתנו צריך לדעת שיש לו אחריות כלפי כל המסביב שלו, כלפי הזולת, מתחיל מבני הבית והמשפחה והסביבה והאנשים שיש לי השפעה עליהם. ואם אנחנו מדברים על שליחות, אז ברור לגמרי שיש עוד אנשים במעטפת הרחבה יותר שאנחנו משפיעים עליהם. ואם אנחנו אומרים את זה לשלילה, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שבשלילה אפשר להשפיע על מעגלים כל כך רחבים, אז בוודאי ובוודאי שלחיוב יש לנו את הכוח, על ידי שנפעל נכון ועל ידי שנדאג שהלימוד יביא אותנו לידי מעשה, יש לנו את הכוח להשפיע לא רק על עצמנו ולא רק על הסביבה הקרובה שלנו, אלא באמת על מעגלים רחבים הרבה הרבה יותר, בדיוק כמו שהמרגלים הצליחו להשפיע על עם שלם, אז ככה לכל יהודי יש יכולת להשפיע על כל עם ישראל. ואם באמת כל אחד מאיתנו ייקח את המקום הזה, זה ידע שהוא יכול על ידי הנהגה טובה, ועל ידי זה שהלימוד אצלו הוא יהיה לימוד שמביא לידי מעשה, וההבנה שהמעשה הוא העיקר, אז אנחנו בעזרת השם נזכה שכשמשיח יבוא, אז כתוב יהיו פנויים בתורה וחוכמתה, כי ועמדו זרים וראו צונכם, שבעזרת השם באמת כשמשיח יבוא, אז יהיה לנו את היכולת לשבת וללמוד תורה בנחת, ויהיה מישהו אחר שיעשה את כל העבודות הקשות. אבל הנקודה היא באמת לזכור שאנחנו צריכים כל דבר שיהיה לימוד שמביא לידי מעשה, כי זה היה החיסרון של המרגלים, וזה מה שאנחנו צריכים לתקן.
טוב, מינדי, קיבלנו שוב ממך מטלות שיעורי בית שאנחנו צריכים להתחיל לבצע.
אני אומרת אותם לעצמי.
כן. ונברך אותך לכבוד שבת מברכים חודש תמוז שתהיה בשבת הקרובה. תמיד את מזכירה לנו את זה.
נכון, כן.
בכל אופן, עוד שבת גם עם מחויבות ואחריות. ושוב תודה על הדברים המחזקים.
תודה ושנזכה כל אחד מאיתנו למלא באמת את השליחות שלו באופן הטוב והנכון ביותר.
תודה רבה, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. תודה.
עכשיו איתכם. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, עניין משפחתי ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. לכל בקשה, שאלה, תוכלו גם להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, שם תמצאו גם את התוכנית אחרי זה. מיד תהיה איתנו הגברת הרבנית נחמי וילילם, שליחת הרבי בתאילנד, שהשבוע זכתה בפרס ירושלים לאחדות. אני אומרת שהיא זכתה בפרס, אבל בעצם הרב נחמיה בעלה והיא זכו ביחד בפרס הזה. ומה בעצם הוא פרס ירושלים לאחדות? משעה שאימותיהם של הנערים היקרים הבינו שהם רוצות לשחזר את אותה תקופה, את אותה הרגשה, את מה שהיה כאן בעם הזה לפני שנה, בדיוק באותו זמן, כאשר היינו במתח, בלחץ, בחרדה, בפחדים, כולנו, מי ודע חטיפתם ועד, לא עלינו, עד היום שנודע שהם באמת אינם בין החיים, הרצון לשחזר את תחושת האחדות הזאת, הוליד את הפרס שאנחנו עכשיו נשמע מנחמי, מה המשמעות שלו. אז בוקר טוב או ערב טוב לנחמי וילילם מתאילנד. הלו.
בוקר טוב לכל המאזינות בארץ. כן. תהיינו צהריים טובים.
כן, נכון. 5 שעות מאוחר יותר מכאן.
כן.
כן. נחמי, תספרי לנו מה זה היה עבורך לזכות בפרס ירושלים לאחדות. איך את חושבת שבכלל, איך אפשר להגדיר פרס של אחדות?
האמת היא שמאוד מאוד
הופתענו.
אני הייתי שיתפתי מאוד הופתעתי מהזכייה בפרס, מעולם לא הסתכלתי ככה על החיים שלי, פרס בדרך כלל מגיע למי שמתאמץ להגיע לאיזשהו הישג ומצליח להשיג אותו, אבל אחדות זה בעצם החיים שלנו, זה מה שהרבי חינך אותנו ולימד אותנו בכל רגע. אני חושבת שאפשר לראות שכל השליחים שחב"ד בעולם עושים את אותה עבודה, אבל אני חושבת שבאמת פה אפשר לראות את האחדות בצורה מאוד גלויה. זה דבר מדהים שאפשר לראות פה בבית חבד את האחדות הטבעית שנוצרת בין אנשים שהם כל כך שונים, קצת יוצאים מהארץ, שפוצים מהתקשורת ומההבדלים ומהשקפות עולם השונות, ובצורה מאוד טבעית אנשים מתחברים, אנשים עוזרים אחד לשני בצורה מאוד מאוד טבעית, מישהו שצריך טיפים לטיול, אפילו עזרה פיזית, מישהו נתקע בלי משהו, תמיד יהיה מישהו יהודי, ישראלי לידו, שמיד יושיט יד. ואותנו, לנו זה חוויה לראות את זה, לצפות בזה, להיות חלק מזה, כשאנחנו פה בבית חב"ד, קבלות שבת, מרגישים אחדות מאוד מאוד גדולה, משהו שלא צריך להשקיע בו כדי שזה יקרה, זה פשוט קורה ועושה הרגשה מדהימה.
כן, אז יושבים שם בארץ כל כך רחוקה, שאני לא צריכה לשאול על נושא הכשרויות, המזון, האוכל, החינוך, כל כך הרבה אתגרים, ומאיפה יש את הכוחות האלה לתת לאנשים זרים, מטיילים, בעצם הגיעו לפן, לכיף, לדאוג לעצמם, ופתאום אתם, השליחים שיושבים שם ועסוקים בהישרדות, ביום-יום, צריכים לדאוג להם ולהביא אליהם את האחדות בנשמתם, או את האחדות בחשיבה שלהם, או בינם לבין האנשים אחרים. מאיפה מוצאים את הכוח או הסבלנות לדבר הזה?
קודם כל, זה אולי בדרך שבה גדלנו וחונכנו. אני חושבת שאני מאוד מאמינה בשטיפות מוח חיוביות. זה נראה לי שהרבי הצליח לעשות לכולנו שטיפת מוח שכל אחד יכול. לא משנה אם אתה מרגיש שאתה מסוגל או לא. כל אחד יכול להחליט שהוא נותן מעצמו ומקבל פשוט הרבה 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 מעבר. אנחנו מרגישים ביום יום כמה אנחנו זוכים, כמה ברכות אנחנו נקבל מהשליחות. כמה אור ושמחה זה מוסיף לנו לחיים, וגם לפעמים בימים ככה שהם לא הכי, עם קצת קשיים, לפעמים ככה רק יוצאים לסעודת שבת החוצה ומקבלים המון המון אור בחזרה, פשוט מהחיוך של אנשים, מהאהבה של אנשים שבעצם שולחים אלינו.
את יודעת, הכל, הרבה פעמים שמסתכלים על השליחות ממרחק, במיוחד מרחק של אלפי קילומטרים, אז הכל נראה ורוד, אבל אני בטוחה שיש רגעים מסוימים של קושי, שכאישה במקום זר ורחוק ושפה זרה וכל כך הרבה דברים, אנחנו לא צריכות למשל לאפות חלות לשבת. אנחנו בוחרות לעשות את זה, כי כל אחת רוצה לעשות, אבל יש לנו מאפייה. ו איזה רגע או איזה אתגר לפעמים את נתקלת בו, שנתקלת בו והיה כל כך קשה ואמרת וואו, אני לא יודעת אם אני אוכל לעמוד בזה, דווקא על קושי אני רוצה לשמוע.
זה מצחיק, ביני לבין בעלי תמיד יש בדיחה, תמיד שיש איזשהו קושי אז בעלי אומר, טוב, את רוצה לחתוך לארץ? אז מאז ומתמיד נשאר הבדיחה ביניהם. אז הפעם שבו אני חושב שהוא היה הפעם הראשונה היה אחרי כמעט 20 שנה, אולי 19 שנה, מאז שהגענו לתאילנד, שבהחלט התחלתי לחשוב על התשובה לשאלה הזאת, היה כשהייתי צריכה לשלוח את הבת השנייה שלי, ואחרי ששלחתי כבר בן ובת, והייתי לפני לידה, ופתאום זה היה נראה לי הדבר הכי לא הגיוני. יש לנו, היום יש לנו 4 ילדים מחוץ לבית, ואולי זה הקושי הכי גדול, לתת להם בעצם לחיות מאוד מאוד רחוק מאיתנו, להשתדל להיות חלק מהחיים שלהם, הם משתדלים לשתף אותנו בחיים שלהם, אבל הקושי הזה שהם לא יכולים לגדול ביחד עם האחים והאחיות שלהם, לעקוב אחרי כל פרט. הבת שלי בדיוק אמרה לי, כשהגעתי לבקר אותה בשבוע שעבר, בצפת, זאת אומרת, אני חושבת שזה מסירות נפש לא לדעת, ולא להכיר ממש את החברות של הבת שלך. ובאמת זה הדברים הקטנים האלה שקשורים בלשלוח ילדים, לדעת ולהרגיש בביטחון שאנחנו, שהם בידיים טובות, וכל מה שנתנו להם עד עכשיו בעצם ילווה אותם להמשך החיים שלהם, כי במידה מסוים זה איזשהו סוף פסוק לזמן שהם בבית.
כן, אז דווקא מהמקום הזה, אז הייתי רוצה לחבר אותך, או אולי לשאול אותך, על המפגש עם שלושת האימהות שאיבדו את הדבר היקר להם ביותר בעולם, ובעצם הגו יוזמה כזאתי שהם יעשו הכל, אבל הכל, כדי להנציח את את התחושה הזאת של אחדות בעם ישראל, לזכרם של הבנים שלהם. אז את פגשת את איריס, איריס יפרח כמובן, את רחלי, רחלי פרנקל ואת בת גלים שייר, ואני רוצה לדעת מה הרגשת בשיחה איתם, או מה שמעת מהם, או האם אפשר לקבל כוח ממקום כל כך כאוב וקשה?
אני חושבת שכל אחד שצפה בהם, או קצת התקרב והכיר אותם, את הנשים המדהימות האלה, מקבל מהם בכל רגע המון המון עוצמה. סיפרתי לחברות השליחות שלי פה עד כמה שהם, נראה כאילו ככה, הקדוש ברוך הוא תפס אותם בפינצטה ובחר נשים מיוחדות, מדהימות, עם המון המון עוצמה, שבאמת מלמדות עד כמה אפשר מתוך הכאב לצאת ולנסות להתבונן במה יש לנו, לחזק את זה ולהמשיך עם זה הלאה. משהו שנותן להם אישית ביום יום שלהם הרבה כוח. בניסיון הקטן שלי אני מרגישה שהצלח, מה שנתן לי כוח זה היה להתבונן במה שיש לי פה ולהבין שזה שהילדים הגדולים שלי כרגע לא בבית ייתן לי הרבה יתרונות לגבי הילדים הקטנים יותר. זאת אומרת, לנסות להתבונן במה שיש לי, להבין שיש גם מתנה פה בניסיון הזה, והניסיון שלי באמת מאוד מאוד קטן, אני לא יכולה להשוות אותו, אבל זה הייתה זכות לפגוש את הנשים האלה בארץ, ולראות איזו עוצמה מקרינה מהם, זה דבר שאף אחד לא יכול להתעלם ממנו. עוצמה שבעצם מקרינה לכל אישה, כל אישה באשר היא.
כן.
כל אישה
יהודיה. נחמיה, את אומרת את זה, אמא לבלי עין הרע, מניין ילדים, שכבר 20 שנה יושבת בנחר, ועושה כל כך הרבה דברים עבור יהודים אחרים, ואפילו הילדים של החיים רחוק ממך. אז אני אשאל אותך, מה היה מבחינתך הרגע המרגש ביותר בשבוע האחרון עם מפגשים, עם אנשים, עם הנשיא, עם ראש עיריית ירושלים, עם המפגש עם האימהות, עם קבלת הפרס? מה מבחינתך באופן אישי כאישה, כאימא או כיהודיה, מה היה הכי מרגש?
האמת, אני חושבת
שהחיבוקים
של הבנות שלי.
ידעתי שתגידי את זה. טוב, אז אין, לב של אימא בסופו של דבר שהוא רואה את הבנות הלומדות בסמינרים בארץ, ממרחק, בסופו של דבר מה שהכי רגש אותו מכל הפרסים והתהילות עולם, זה להיפגש עם הבנות. אני יודע לזה, כי הייתי במפגש הזה וראיתי מצד אחד את אימא שלך שתחיה לאורך ימים ושנים טובות, ואת הבנות שלך, והמפגש של האימא והבנות והנכדות היה בעיניי בהחלט מרגש, וגם שם נדרשת אחדות, לגמרי.
נכון.
צריך להשקיע
קודם כל בבית.
אני מסכימה לגמרי. אם יש בבית, ואם משקיעים בבית, מה שנקרא בבית פנימה, אז יש גם את הכוחות הנדרשים לצאת לשליחות שלנו החוצה. נחמי וילהלם, שליחת הרבים בתאילנד, זוכת פרס ירושלים לאחדות ישראל, כמובן עם בעלה הרב נחמיה וילהלם, שתזכו ותעשו שליחות, ובעזרת השם שתחזרו, כי משיח יבוא, ואז תוכלו לשוב לכאן לארץ, ולהתאחד המשפחה גם כן.
בעזרת השם, תודה רבה מירי.
תודה רבה. אז זאת כאמור הייתה השליחה שדיברה איתנו ישר מתאילנד, ולכן גם היה כזה שניות עד שהיא שמעה אותי ועד שאני שמעתי אותה. ועכשיו אנחנו עוברים לרגעים קסומים ומתוקים חוויה מתוקה לנשים, שלום ליפה הענבה, מקיימת סדנאות וערבים חווייתיים לנשים בקסום ומתוק. שלום לך.
נכון, שלום לך ולכל המאזינות, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז בעצם, מה כולל הסדנאות האלה? למה אנחנו צריכים סדנאות ככה באמצע החיים? מצחיק, נכון?
למה צריכים? זו שאלה שהיא קצת ככה מעניינת.
פילוסופית, אם אנחנו כבר בפילוסופיה, אז עד הסוף היום.
כן, אני חושבת שעולם הקינוח ומתוק הוא מדבר לכל אחת, אם לא לעשייה, בדרך כלל לטעם. ולגבי הסדנאות עצמם, הסדנה שלנו היא כוללת שלושה מפגשים. מפגש ראשון שנקרא קינוחי גביע, שזה בעצם סדנה עם בסיסים שונים של גביעים מקסימים, יכול להיות בצי קדעיף, מחיות בטעמים, מוסים וחומש קישור בזה. המפגש הוא עשיר, הוא מאוד מאוד מיוחד, הוא באמת שלב וברצות שונות ומעניינות. השני, אני קוראת לו ערב אותנטי, כי זו יצירה ככה מיוחדת של שני בציקים, שלרוב לא מרבים לעבוד איתם, כי קצת חוששים מהם ומאוד נעימים לעשייה, של פילו וקדעיף, עם הרבה מילוי של כדורי פיסטוק, עבודה של קרמל אגוזים, דברים מופלאים, טעימים וממש יצירתיים. ישנם גם סלסלות סומסום שאנחנו יוצרים, דברים באמת ערב מדהים ויוקרתי.
טוב, את יודעת, זה לא פייר לדבר על הדברים האלה בלי להביא לכאן דוגמאות, או אפילו דוגמיות, כדי שאנחנו כולנו נחוש את הטעמים.
אנחנו נשמח בהזדמנות קרובה, ואת מוזמנת תמיד אלינו גם כן.
כן, העולם הזה באמת של ברים מתוקים התרחב ומאוד מאוד גדל. אז אם אנשים מזמינים ממך למשל לבר מתוק, מה באמת אפשר להציע?
וואו, אז בר מתוק, אם נחלק את המילה ככה, בר, קודם כל את כל האלמנטים שקשורים לעיצוב, מה שכל כך רלוונטי לאותו אירוע, אנחנו מאוד משתדלים לתאים את הגוונים, את היצירות ואת הכל לכל, ללקוחה שתהיה הכי הכי מרוצה. לגבי המתוק נקרא לזה, אז כל מה שעולה לדעת בעולם של קינוחים, העולם הוא באמת גדול, הוא באמת רחב, ומה שרק אפשר באמת ליצור ולהזמין, אז בשמחה, ממש בשמחה רבה. פה זה המקום גם להכניס את כל העולם המזרחי, המרוקאי, אנחנו עובדים עם המון המון יוקרה בתחום הזה, ממש עם המון ששקד ופיסטוק ודברים שהאותנטיות והחדשנות יחד עם זה יוצרת ממש יצירה נפלאה לבר ממש ממש מושלם. כמובן שיעור קינוחי גביע, פוטיפורים, פרלינים, כל מה שנמסר בסדנות, כל מה שמעבר, הכל עולה על אותו בר, שבאמת חשוב להדגיש גם עיצוב וגם קינוח להפליא.
כמה נשים משתתפות בסדנאות כאלה בעצם? האם באמת כל אחת יכולה לקבל באופן אישי את ההדרכה שלה?
חד משמעית, חד משמעית. הקבוצות הן לא כל כך גדולות, הן קבוצות של 10 עד 12 נשים, כאשר כל אחת באמת ברמה האישית מקבלת את כל מה שרק אפשר מבחינת חומר ויצירה ומה שקשור בזה. יחד עם זה, אני רוצה קצת לציין נקודה שישנם גם סדנאות שנקראים ערבים חווייתיים. ערב חווייתי זה ערב שאני מוזמנת על ידי גוף מסוים, בת הספר, בת נשיאים, מוסדות לימוד כאלו ואחרים, תלמודי תורה וכו', שיכולות להגיע אפילו עד 200-300 נשים, חווינו כמות כזאת בעיר אלעד, ובכל מקום כזה או אחר בארץ. אנחנו ממש יצרנו מספר מפגשים לא קטן מהסוג הזה, והוא מקסים, הוא מקסים בסיום של שנת לימודים, זה יכול להיות מחווה להורים, היה לפני שבועות כמה וכמה כאלה, פשוט ערבים שהם ממש ממש מדהימים, אני מקימה בר, מאותו חומר שאני נוטה להעביר, בדרך כלל זה קינוחי גביע, כי החומר הזה יותר
חסי. יפה, ענבה, איזה יופי, מקיימת סדנאות וערבים חוותיים לנשים בקסום ומתוק. תודה רבה לך, תודה על כל המגוון וההרחבה, וכאן מגיעה השעה הראשונה של התוכנית לסיומה, תודה לעמלים במלאכה, יעלי ברה עורכת והמפיקה שלנו, ישי פופופסקי, הטכנאי, פרסומות חדשות, ושובו אלינו גם לשעה השנייה של עניין משפחתי.
שידורי קול חי ניתן להאזין גם באתר קול חי 93fm.co.il בכל מקום בכל שעה בשבילי קול חי תמיד איתי קול חי. תמיד איתי. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב לכם ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי כאן ברדיו קול חי, עוד שעה של נשים, של שליחויות, פרשת שלח לך, כל אחת עם העניין המיוחד לה. וכאן באולפן יעל היבר העורכת והמפיקה מסורה, ישי פופופסקי הטכנאי ומי שידאג לנו גם לחלק המוזיקלי בהמשך. אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה, אתם יכולים להשאיר הודעה ב-1-952-92-93. תוכלו להיכנס לאתר שלנו, בעצם מה זה תוכלו? אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו. אתם יכולים למצוא שם רעיונות, מתכונים, צילומים, כתבות, דעות. www.93fm.co.il. וגם אני אשמח לקבל מכם המאזינות רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות לתיבת הדואר שלי שכתובתה M-I-R-I-S-H שטרודל 93FM.co.il. וכאן כבר יש לנו איתנו את יפעת זינגר, יועצת בריאות ומנחה בתהליכי ריפוי והחלמה, בעלת קליניקה לרפואה משלימה. בוקר טוב יפעת.
בוקר טוב מירי.
כן. אז הבוקר יש לך איזושהי בשורה חדשה בשבילנו. יש כאלה שמכירים את זה, יש כאלה שפחות. כולנו הרי רוצים להיות בריאים, ובזמן הזה כולנו מאוד 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 מודעים לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. ויש איזושהי שיטה, איזושהי שיטה חדשה של ניקוי רעלים. אנחנו מזמינים אותך לספר לנו על זה.
קודם כל זה באמת מאוד נכון, יש עכשיו הרבה מודעות שעולה ומתפרצת בהרבה מאוד מקומות בעולם. חשוב לי לומר שבריאות זה לא היעדר מחלה. בריאות פירושה חיות, אנרגיה, חיוניות, כוח ושמחה. הבריאות למעשה, אני מדברת על שיטה שנקראת בריאות טבעית, או בשמה המקורי נקרא היגיינה טבעית. מגיעה מהטבע, זו בריאות שמגיעה ממש ישירות מ... דברים וחומרים שתומכים בטבע, ללא תוספי מזון, בלי מדבקות ודיאטות מוזרות. הרעיון הוא בעצם שינוי אורח החיים על פי כללי הבריאות הטבעית. דברים שהם לכאורה מאוד מאוד מוכרים לנו, רק שאנחנו לא כל כך עושים אותם. שזה אומר תזונה טבעית, חשיפה נכונה לשמש, שימוש נכון במים, באוויר ותנועה כמובן.
יפה, אז מה זה אומר? כאילו, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? אני מקווה שזה לא משימה מדי קשה, כי כולנו, את יודעת, יש לנו כל כך הרבה עיסוקים ודברים, אז לכו, תדאגו עכשיו לאוכל המיוחד הזה שמנקה רעלים?
אז זהו, מדובר באמת על אוכל מינימלי, אוכל זמין, שנמצא ממש בשוק. כל הרעיון הוא לאכול את מה שגדל עכשיו איתנו בטבע. למעשה, כל השיטה של הבריאות הטבעית, היא מאוד בהדהוד עם הטבע, זאת אומרת שאנחנו חיים בסנכרון ממש עם מה שקורה בטבע עצמו, בזמנים הנכונים, גם לפי שעות היום וגם בכלל לפי עונות השנה. חשוב לי עוד להגיד שמחלות בעצם הן תוצאה של אורח חיים מאוד מאוד שגוי, תזונה לקויה, כולנו נמצאים במתח ודאגות, כל אלה בעצם גורמים לנו לאיזושהי ירידה באנרגיה עצבית, שהיא בעצם מה שעוזר לנו לרפא את עצמנו. מדובר על אנרגיה עצבית שטבע בנו בורא עולם, ונתן לנו את היכולת לרפא את עצמנו באמת, ללא שום תוספים ושום דברים מוזרים, איך את קוראת לזה? תזונה מיוחדת. הרעיון הוא לאכול את מה שזמין, לאכול המון המון פירות וירקות, מעט גנים וקטניות,
אבל
את
יודעת, יפעת, אנחנו התרגלנו, כבר נוח לנו. אנחנו מפחדים לשנות את ההרגלי האכילה שטבועים בנו מילדות. והפחד הכי גדול, ביני לבינך, כן, אני אומרת שאף אחד לא ישמע, זה שלא יהיה לי מה לאכול. או, את יודעת, שאני לא אסתדר עם האוכל החדש שלי.
לא, זה נכון מאוד מה שאת אומרת. אני מעבירה בסדנאות שלי המון 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 דברים שחשובים, ותמיד נתקלת באותה סוגיה שאומרת, רק אל תגיעי לי בצלחת, רק אל תקחי לי את הכוס קפה שלי.
אבל מה אני אוכל? מה יישאר לי לאכול אחרי שיהיה אסור או מותר את זה ואת זה ואת זה?
אז יש שפע של דברים, יש דברים מאוד מאוד פשוטים, ויש כאלה טיפה יותר מורכבים, טעימים, מזינים, אוכל שנותן חיים ולא לוקח ממך, אוכל שמזין אותך וגורם לך באמת לקלילות ולא לנפיחות אחרי הארוחה. זה בעצם דברים שבאמת גדלים בטבע, המטרה היא להרבות באמת בפירות, בירקות. עכשיו יש לנו קיץ, זה שפע של פירות. כל הרעיון הוא באמת, דווקא פה, זה לא כל כך אוכל מיוחד, כמו אני תמיד אומרת, סור מרע ועשה טוב. קודם כל תוריד את כל הדברים הלא נכונים שאתה אוכל, ולאט לאט תכניס יותר ויותר דברים חיוניים, כאלה שנותנים לך באמת כוח וחיות. וזה מדהים לראות את התוצאות, נשים יוצאות עם אנרגיה מחודשת ומתפרצת, אור הפנים משתפר בצורה ממש משמעותית. את לא יכולה להגיד שהבריאות הזאת היא מצעירה את הבן אדם, כי הגיל זה גיל, אבל מבחינת ההרגשה והחיות והתפקוד היומיומי, זה מעלה את זה ברמות מאוד 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 גבוהות.
בואי תתני לנו איזושהי דוגמה לאוכל או למזון של raw food, שזה מורכב מחומרים שכולנו רגילים או אוכלים או אוהבים בדרך כלל, והפעם באמצעות הבישול השונה או התהליך השונה של האכלה, אנחנו יכולים לקבל משהו שהוא יקל עלינו ולא יכביד עלינו.
אז בואי קודם כל נתחיל בלהסביר מה זה raw food.
Okay.
raw food זה שיטה שנקראת בעצם מזון חי. זאת אומרת שהמזון לא עובר תהליכי עיבוד, חימום, עידוי, טיגון, בישול וכו'. המטרה היא להשתמש בחומר גלם כפי שהוא מגיע. אני תמיד אומרת שלדוגמה הפירות הם כמו הקפסולה שנתן לנו בורא עולם. כי יש בהם את הכל כבר, סוכרים, פחממות, מעט חלבון, בדיוק מה שאנחנו צריכים. לכן אני מאוד ממליצה לדוגמה, כל הרעיון של מזון חי, כמו שאמרתי, זה מזון שלא עובר שום תהליכים. לכן אני מאוד ממליצה לאכול את המוצרים שהם הכי קרובים לטבע, שהם בעצם המון פירות, המון ירקות, כמו שאמרתי, מעט גנים וקטניות. ההמלצה הכי טובה שאני יכולה לתת לבן אדם זה דווקא להפוך את כל המוצרים שהוא קונה, להסתכל על האותיות הקטנות שבהם, ולראות אם יש שם כל מיני מילים שונות ומשונות שהוא בכלל בכלל לא מכיר, ושלא מזכירות לו גם שום דבר שהוא אי פעם שמע. להתרחק מזה. המוצרים המעובדים של היום הם ממש, אני לא יגזים ויאמר, הם ממש בגדר סכנה לבריאות.
תני לנו את חמשת הדברים שבאמת אסור שאנחנו נמשיך לצרוך אותם. כשאני אומרת אסור, אז איך אמרת שזה יעכב לנו את האנרגיה, את הכוח, את השמחה, שמי רוצה להתעכב בזה?
כן. תראי, אני לא חושבת שזה מחדש מדי, אבל קפה, ובכלל מוצרים מעובדים, אני מעדיפה יותר להגיד מה כן מאשר מה לא. אני חושבת שכולם, בגלל המודעות הכל כך גבוהה, כולן פחות או יותר יודעות מה כדאי לאכול, דגנים יותר מלאים, להוסיף יותר ירקות ויותר פירות. מה החידוש שלנו בעצם, של הבריאות הטבעית? אני תמיד מפנה את האדם לבדוק ולראות למה הוא אוכל, כמה הוא אוכל, מה הוא אוכל, וגם לראות באמת מתי ואיך לעשות את זה בצורה הנכונה. זאת אומרת שיש זמנים ביום שאנחנו, כדאי לנו לאכול דברים מסוימים, כמו לדוגמה בוקר, כדאי מאוד לפתוח את הבוקר בפירות, פירות עסיסיים, שנותנים לנו סוכר, אנרגיה זמינה, וככה להמשיך במהלך היום לאכול בצורה הנכונה.
יפעת, אני מקווה שאנחנו הבנו את זה. ואם לא, אז בשביל זה יש את הסדנאות שלך ואת הייעוץ שלך, שאת יכולה להנחות בתהליך הריפוי וההחלמה. ואני מאוד מאוד מודה לך, יפעת זינגר, בעלת קליניקה לרפואה משלימה. תמשיכי להקנות את תורת ה-raw food בעולם, והעיקר לא לפחד כלל.
תודה, תודה. השליחות שלי היא באמת להפיץ את המידע הזה, לכן אני עושה גם סדנאות וגם נופש לנשים על תארת הבריאות. אפשר גם לראות אותי בפייסבוק, יפעת זינגר. ריפוי בדרך הטבע. תודה רבה, מירי.
תודה, יפעת. יום
להתראות,
טוב.
להתראות, כל טוב לך.
ואנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אז כבר עסקנו בשליחויות בכל מקום בעולם, בחול, בארץ, עם המשפחה, בבית פנימה וגם החוצה. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר בתוך הממש ממש בקשר האישי הכי קרוב לנו, אז הרי הבעל הוא הדבר הכי קרוב אלינו בחיים. אז איך זה שאנחנו מצליחות שוב ושוב להיעלב ולהיפגע ממנו, ואיך אפשר להימנע מזה? בוקר טוב למרב לוי, יועצת נישואין, מרצה ומנחת סדנאות בנושא זוגיות.
בוקר טוב מירי.
מה שלומך?
זה כיף שאנחנו שוב
ביחד. כן. אז איך אנחנו מצליחות ככה לממש את ה... כל החזון הזה וכל היכולות האלה וכל התעצומות האלה שבכל מקום בעולם אנחנו כל כך גדולות וחזקות ובתוך הבית פנימה דווקא שם נופלים, אנחנו נופלות בקטנה.
אז אז נתחיל ככה בסיפור קטן שייתן לנו הבנה מאיפה כל זה בעצם מתחיל.
קדימה.
הרבה אנשים מכירים את הסיפור על אותו אדם מאמין ששט לו בסירה ולפתע הסירה שלו נשברה והוא עמד לקבוע ככה אבוד בים. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר, אלוקים, אני רוצה שאתה תציל אותי, תציל אותי בבקשה אלוקים. הוא מתפלל ככה מכל הלב ופתאום הוא רואה לידו איזושהי קורה של עץ. אבל הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, לא, אלוקים, אני רוצה שאתה תציל אותי. לא קורת עץ, לא שום דבר, אתה אלוקים. אחרי כמה רגעים הוא שומע מסוק. קוראים עליו, מחפשים אותו. הוא מתפלל הקדוש ברוך הוא ואומר, אלוקים, לא, אני רוצה שאתה תציל אותי, אתה. פתאום מגיעה לעברו סירה, והאדם שבתוכה זה רואה לו גלגל הצלה. הוא אומר, לא אלוקים, אתה תציל אותי. נבח, טבע. בא הקדוש ברוך הוא בשמיים, אומר לו, אלוקים, מה, איך, אני כל כך האמנתי בך, כל כך חיכיתי שתעזור לי, איך זה שלא עזרת לי? מה לא, הקדוש ברוך הוא, נתתי לך כל כך הרבה אפשרויות להינצל. אתה פשוט בחרת לא להשתמש בהן. כל כך הרבה פעמים אנחנו לוקחים איזשהו מישור אחד, שעליו אנחנו נשענים, ומשליחים עליו את כל המשקל של העושר שלנו במקרה הזה. העניין הוא שיש עוד מקורות, ואפשר לקבל את הדברים גם אם זה מאותו מקור בסופו של דבר, אבל בעוד דרכים. אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על נישואין, אז המקור הזה הוא בדרך כלל הבעל. כן, הרבה פעמים במקרים מאוד קשים, זה גם יכול לבוא כילד שהוא תחליף לבעל, שזה עוד יותר גרוע, אבל אנחנו מדברים על בדרך כלל, על נורמה. איפה אנחנו רוצים שהבעל, האמירה הזאת של נשים לפעמים, בלי בעלי אני עבודה, או אם הוא ילך, הרבה פעמים גברים אומרים את זה על נשים, וזה לא פחות גרוע. כן, ימיים בלי אשתי ואני לא מסוגל. איזושהי תחושה כזאת של, כן, אנחנו הרבה פעמים שומעים שירים שאנחנו לא רוצים לשמוע באוטובוס, אנחנו שומעים שם כל מיני בלעדיי חני כלום, וכל מיני דברים כאלה שיפכו להיות לפעמים גם איזושהי אידיליה כזאת, שכאילו אולי היינו צריכים להגיע לשם שאנחנו מרגישים ככה. ההרגשה הזאת של אם אני עצובה, אז אני צריכה שבעלי איזה שינחם אותי. אם אני צריכה סתם לפרוק איזה משהו, אז הוא צריך להיות זה שמקשיב. אם אני רוצה לעשות איזה משהו לעברור, ככה קצת להתעברר מכל מה שהיה לי, גם אז הוא צריך להיות זה שיהיה איתי ויעשה איתי את הדבר הזה.
את רק מחזקת ומעצימה את הקשר ואת התלות של הבני זוג אחד בשני, אז אני מבינה שאת מרימה להנחתה, כי בכל אופן, איך זה יכול להיות שדווקא מהאדם שהכי קרוב לנו, שאנחנו הכי תלויים בו, שהכי אכפת לנו ממנו ולא אכפת מאיתנו, דווקא שם אנחנו הכי נעלבות או נפגעות.
מצוין. אז קודם כל, בדיוק זאת העבודה שלי בתור יוצאת נישואין. אליי מגיעים אלה שזה לא הולך להם. אלה שזה הולך להם טוב, שבאמת הכל עושים ביחד ונהנים מזה והכל מצוין. יופי, שימשיכו כך. כל זמן שאיך אומרים, שהאוטו נוסע, לא פותחים את המכסה מנוע. כן, ואנחנו לא מנוענו, אמרתי את זה פעם, גם אני חושבת פה בשידור, אנחנו לא פותחים בעיות שלא עלו. אבל אני מקבלת את אלה שכן תלמד בעיה, ויש רבים כאלה. והייתי אומרת אפילו שכל כך הרבה זוגות מגיעים אליי, ובסופו של דבר, אם אנחנו מעמיקים קצת, אנחנו מגיעים בסוף כמעט אצל כולם לאותו שורש של בעיה, וזה השורש. הרגשה הזאת של אנחנו כל כך מחוברים, אנחנו כל כך חייבים להיות אותו דבר, אנחנו כל כך צריכים להיות אותו דבר, התפיסה הזאת הרבה פעמים גם יוצרת את מה שאנחנו חושבים, שזה סוג של ניתוק, אבל בעצם הוא נובע מאיזשהו קשר מאוד חזק. עכשיו זה נושא קצת מורכב, עליו אני אדבר בכנס שעוד נדבר עליו, אבל בואי נראה משהו קצת יותר כללי. כשכל הנערות זורמים אל הים, את הים, אני לא יודעת למה אומרים הים איננו מלא, אני לא הבנתי את זה, את הדבר הזה, כשכל הנערות זורמים למקום אחד, בסוף יש שיטפון. זאת אומרת, אם כל הדברים שאנחנו צריכים להוציא מעצמנו, לקבל חיזוקים עליהם, הכל בעצם המקור הוא הבעל, אז זה עול מאוד מאוד כבד להיות שם, בתפקיד של הבעל שלנו. זאת אומרת, זה לא קל להיות מושיע לכל כך הרבה תחומים ולכל כך הרבה דברים. ולכן יש הצפה, לצורך העניין, תחשבו על חברת החשמל, שאנחנו כן תלויים באיזשהו מקור אנרגיה מאוד מאוד גדול, ואם אין חשמל לכמה רגע, אנחנו מרגישים עבודים. אנחנו חייבים להשיג לעצמנו איזשהם מקורות תמיכה אחרים גם, נכון. כדאי שהבעל יהיה הראשון שתספרי לו, וכדאי שהוא יהיה זה שתומך בך, נכון, אבל אי אפשר שזה יהיה רק, כי ברגע שמשהו, כמו שנתתי את הדוגמה של חברת החשמל, ברגע שזה מתנתק לרגע, מאיזושהי סיבה, כי יש ירידה באותו זמן בקשר, כי הוא לא פנוי, כי הוא נסע, לא יודעת מה. אז אנחנו צריכים למצוא תחליפים. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות, 613 מצוות, מסבר בתניא שזה 613 חבלים, שדרכם הקדוש ברוך הוא נותן לנו המשכה. אנחנו עושים מצווה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו המשכה בזכות המצווה הזאת. 613 דרכים לקבל את ההמשכה. מה קורה כשאדם לא עובר עבירה, לא עושה את המצווה? נקרא חלק אחד, נקרא חבל אחד. לא כל עבירה שאנחנו עושים קורעת את כל הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, חייבים שיהיה לנו עוד חורים, קשי הצלה.
כן.
אז בעצם, במרבית המקרים, אנחנו, דרך אגב, אפשר גם לראות את זה, אני חשבתי סתם על הפרשת שלח, שמשה רבנו שולח 12 נשיאים, כן? תחשבו שרק אחד היה נשלח. אז או טוב, או שהוא אומר איזה דיבה ככה רצינית, או שהוא היה אומר, וואו, מדהים, וכולם היו הולכים אחריו. אבל כשיש 12, אז יש אפשרות ש, איך אומרים, שגם אם זה לא היה טוב, וגם אם עשר אמרו משהו לא טוב, אז היו שניים
שכן אמרו משהו.
הצילו את המצב.
כן.
בדיוק, בדיוק זה מה שאנחנו צריכים לייצר לעצמנו בחיים. בעצם חייבים למצוא עוד דרכים שבהם אנחנו נמלא את עצמנו, שגרמו לנו עושר. ודווקא בגלל שאני עובדת עם זוגות, ובהרבה פעמים אני דווקא משקיעה הרבה במה שקורה להם בתוך הבית, איך הם איך הם מתנהגים אחד לשני, מה הם יכולים לעשות אחד לקראת השני. אני גם עושה את עצמי המון המון, עובדת דווקא על כל אחד מהם, על העבודה הפנימית שלו, ועל איך הם ממלאים את עצמם בחוץ. והדרך אגב, רוב הפעמים, שיש איזשהו קושי מאוד קשה, אנחנו באמת נמצא, שאין כמעט משהו מבחוץ. זאת אומרת, אם אנחנו בודקים מה קורה במישורים אחרים, בחברה, במשפחה, מה עוד נותן לך, או של עצמך, הסיפוק, או לך, אותו דבר. זה בסופו של דבר מגיע לזה, שבעצם אין כל כך משהו שממלא אותי מעבר. זאת אומרת, אולי גם אם אני, יש איזה משהו שבעבודה נחמדתי, אבל עדיין, אם בעלי יגיד לי איזה מילה, אז זהו, התרסקתי לאותו יום. אז לכן, דווקא בגלל זה, מצאתי לנכון להביא את האנשים להבין שבעצם צריך למלא את עצמנו גם בחוץ, ובכל מיני מישורים, ושזה לא יהיה תלוי רק במקום אחד.
וזה הסיבה שאת עורכת את הכנס האינטרנטי הזה בנושא זוגיות. שמה יש שם בעצם?
זהו, לכנס קוראים זוגיות מאושרת מבית ומחוץ. על דגש ומחוץ. כי הרבה אנשים כתבו לי דרך אגב על הנושא הזה שזה מאוד מיוחד, וזה מאוד, הם מאוד אהבו את זה, אמרו לי מאיפה הרעיון. אז כמו הרבה דברים שאני עושה, זה דברים שעולים מהשטח. דווקא כשאת רואה שמשהו פעם אחרי פעם אנשים אומרים אותו, פעם אחרי פעם אנשים לא מבינים למה זה קורה להם, אז דווקא זה הביא אותי להתמקד דווקא בבחוץ, בדברים שמחוץ לבית שלא קשורים בבעלך, ועדיין יכולים להשפיע על האושר הזוגי שלך. בדיוק כמו עוד דברים אחרים שאני עושה, אני הולכת לפעמים להרצאות, פעם אחרי פעם בהרצאות, פעם אחרי פעם נשים באות ואומרות וואו מדהים והכל, אבל למה בעלי לא שומע את זה? זאת אומרת, מה אני יכולה לעשות כזה שבעלי ישמע את זה?
כן.
אז באמת הצורך הזה של נשים שגם הבעל יהיה שותף בדבר הזה, אז גם לייצר איזושהי סדנה אינטרנטית לזוגות דווקא. אבל גם פה, הכנס הזה נוצר ממקום של צורך של נשים, ממקום של תהיה, כמו שאמרת, איך זה שאני נפגעת כל מהם מבעלי? אז על זה אני הולכת לדבר בצד שם הכנס, אבל חוץ ממני, יהיו שם עוד מרצות מעולות. אני אדבר על איך לא תיפגעי מבעלך, ולמה זה לא קשור אליו. ככה, קצת ברחבה, למה הקשר כל כך גדול, בעצם גורם לנו להגיב לפעמים בצורה לא יפה, למה אנחנו דווקא, כשאנחנו מאוד מחוברים, אנחנו נתנתק רגשית, או כל מיני דברים כאלה. יהיו שם נשים מכל מיני תחומים, כל מיני נשות מקצוע, תהיה שם חני שטיגליץ, שתדבר על, שהיא מאמנת להעצמה ואיכות חיים, תדבר איך מה הם ארבע שאלות לשחרור וקבלה עצמית, איך אנחנו צריכות לאהוב את עצמנו וכך זה ישפיע על הסביבה ועל הזוגיות. יש שם דנה בוסקילה שהיא מנטורית להצלחה נשית יהודית, היא תדבר על עשר הדיברות על זוגיות מעצימה ועל כל מיני מודולים שונים בזוגיות. יפה זינגר ששמענו מקודם תהיה שם ותדבר על הקשר בין אוכל לזוגיות, למה אנחנו אוכלות מתוך שעמום, איך אנחנו יכולות לשנות הרגלים שגויים. תהיה שם חנה שאלתיאל שתדבר על טיפוח התקשורת, טיפוח התקשרות, סליחה, התקשרות מאוזנת, היא תסביר מה זה התקשרות ולמה זה משפיע. על הזוגיות, ותסיים את הכנס האחת והיחידה, מירי שניאוסון.
לא להגזים, לא להגזים. בואי תספרי לנו איך הם מתחברים לכנס האינטרנטי הזה, בעצם כל אחת מהבית יכולה לשבת ולהתחבר, כן. להיכנס לאינטרנט.
מה שמיוחד בכנס הזה, זה שבאמת הוא מול המחשב, אפשר להירשם לכנס דרך להיכנס בגוגל חנות מרב לוי, ושם אפשר להיכנס בחינם לגמרי לכנס, קוראים לו, כמו שאמרתי, זוגיות מאושרת מבית ומחוץ, ושם אחרי שנרשמים, תקבלו מייל לקראת הכנס עם קישור שבו תוכלו להיכנס, וזה אוטומטית נפתח לכם הכנס, כל מי שלא מתאים להשעה או היום, עדיין יכולה להירשם ותקבל הקלטות, ותוכל לצפות בהם.
מדהים. אפשר לשבת בבית, לצפות באינטרנט, או להקשיב לשיחה, ולטפל בה, כן.
וזה אפילו דו משמעי, מירי.
נכון, ולטפל בזוגיות שלך. אז זהו, כולכן מוזמנות. כן. תודה רבה לך, מרב לוי, יועצת נישואין, מרצה
לך,
ומנחת סדנאות בנושא זוגיות, שבאמת הפעולה הזאת תתאים ותשפיע ותיתן כוח לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה.
אמן. תודה לך. ביי ביי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאוסון.
חזרנו אליכם, רדיו קול חי 93 FM, או 92.8 FM. טוב, אנחנו פה בתוכנית כזאת של שליחות, פרשת שלח לך, ומה שרצינו לספר לכם, החיים של הילדים בישראל דומים זה לזה. לכל אחד מהם יש לימודים, משחקים, הצורך לעזור בבית ובמשפחה, אבל מה קורה עם ילדים שגדלים בחול, שנמצאים במדינות רחוקות, בארצות אחרות. אז על זה אנחנו רוצים לדבר עם כותבת הספר ילדים בשליחות, אבל רגע לפני שאנחנו תופסים אותה, כנראה היא נמצאת באיזושהי שליחות, יש לנו את לוטם גפן, מייסדת עמותת מעלה ופעילה חברתית. מעלה. שלום לוטם, הנה, תיקנת אותי. מעלה, בוא נראה, איך, תגיד לי מה ראשי תיבות של מעלה.
מעגלי עוצמה להם העצמאית, שגם זה המינוח העדכני למעשה המעצים יותר לאימהות חד-הוריות, וגם מהתפיסה שניהלו מעלה, למעלה.
כן, אפ, למעלה למעלה. טוב, אז באמת מה זה עמותת מעלה? למי היא מיועדת?
עמותת מעלה זה לאימהות שמתמודדות בהורות עצמאית, מכל סיבה. אם זה בן זוג שלא מתפקד, נשים בתהליך גירושין, נשים גרושות, אלמנות, כל אישה למעשה שהיא אימא ככה עצמאית נקרא לזה ככה במינוח המעצים.
ומה הולכים, איך את רוצה לרכז אותם או מה לעשות איתם כדי שיתנו כוח אחת לשנייה?
למעשה הפעילות שלנו כוללת בתוכה סדנות תהליכיות, שבתות, קורסים, והאירוע ככה שמתקרב בה בעזרת השם, זה יום רביעי, יש לנו יום עיון ראשון מסוגו.
יום רביעי הבא, לא מחר.
נכון, יום רביעי הלמד סיוון, 17 לשישי, בירושלים. באמת אירוע מאוד מרגש ומכונן, שהרבה נשים גם... נשים אימהות חד-הוריות, גם נשות מקצוע, נשים ככה מובילות דעה ועד חברות כנסת עומדות להגיע, ובאמת לקבל שם כלים מעשיים, כלים רגשיים, גם להתמודדות האישית של כל אם, וגם להעלות את העניין על סדר היום הציבורי.
ומה בעצם נשים תקבלנה באותו יום? מה הם תקבלנה, איזה סוג של פעילות שיכולה באמת לעזור להם?
אנחנו מתחילות בהרצאה, הרצאת שיחה, וממשיך בסדנה של מודעות ומוגנות, בעצם אל הלב, המקום שאנחנו עושות בו את האירוע, נותנות סדנה של לוחמה נשית, הגנה עצמית, אחר כך אנחנו נתפצל לסדנאות אינטימיות, כל אישה יכולה לבחור שתי סדנאות, יש חינוך בין שני בתים, יסודות לניהול כלכלי עצמאי, זוגיות חדשה וטיפול בתנועה ומגע. כל אחת תבחר שתי סדנאות, בהם תהיה לנו ארוחת צהריים מפנקת, מופע, עוד הרצאה מעצימה. באמת אני מרגישה ששמנו את כל הלב שלנו ביום עיון הזה, וכל מה שנותר זה שאנשים יבואו ויהנו וירגישו שעכשיו הם קצת מפבלות, כי הם כל הזמן במקום הנותן.
לוטם, שאת בעצם המייסדת של עמותת מעלה.
יחד עם רבקה. עמותת מעלה, נכון.
מעלה, כן. ובעצם הדאגה שלך היא לשנות את לעזור לשנות את החיים, שהם במילא כבר לא כל כך קלים, לנשים שמתמודדות לבד עם הילדים שלהם. ויש אולי איזה משהו, איזשהו סיפור שאת יכולה לספר לנו, מישהי שנעזרה וכבר נמצאת היום במקום אחר. מהמקום, חוץ ממך, לדעתי, אם את התחלת עם זה, אז היום כשאת בנתינה ומתמסרות לנשים אחרות, אז כבר אתן נמצאות במקום אחר.
ברוך השם, איך רבקה השותפה שלי אמרה, אם פעם היינו במקום של אנה השם הושיענה, היום אנחנו באנה השם מצליחנה. באמת שמחנו מהמקום שהיינו בו.
כן.
סיפור מרגש, וואו, במה לבחור. לא, יש הרבה, ברוך השם.
כן.
אני חושבת שאחד הסיפורים שמאוד נגעו בי בפסח האחרון, שדיברתי עם אחת הנשים, ששיתפה אותי ששנה שעברה, היא בעצם הייתה במצב כלכלי כל כך מאתגר, נאמר את זה כך.
כן.
היא ככה הייתה, קיבלה סל מזון, לדלת, היא אומרת לי, זה עם האוף והמיץ ענבים הפשוט, ככה, כי באמת, לא אמרתי לאף אחד, אבל שמעו ביישוב, הרב, על המצב שלנו, ובאמת ככה איכשהו, גם היינו אחת מהמשפחות שקיבלה סל מזון, והשנה, היא שותפה מאוד פעילה ומשמעותית בעמותה שלנו, היא זכתה שמהבית שלה, יצאו סלי מזון לעוד הרבה משפחות של אמהות חד-הוריות, עם שפע של בשר ודגים ופירות. היא אמרה, תראי מה קרה בשנה אחת.
וואו.
שהייתי במיקוד ושהעליתי את עצמי אל דרך המלך, ובאמת זה סיפור שמאוד מאוד ריגש אותי.
אז כמו שאנחנו באמת שומעות היום, שומעים מתחילת התוכנית, כשהעוצמה מגיעה מבית פנימה, ממני, מבפנים, אז היא יוצאת גם החוצה, ואני מצליחה לעמוד על הרגליים ולהחזיק את המשפחה, את הילדים. וזה מה שאתם עושות עבור הנשים האלה.
כי האם היא בסיס הבית. היא בעצם, ברגע שאנחנו נחזק אותה, היא הבסיס אותה משפחתי איתן. ככה אנחנו תופסות את זה.
כן, כן. טוב, לוטם גפן, מייסדת עמותת מעלה ופעיל.
מעלה.
מעלה, למה היא? כנראה יש איזו עמותה אחרת שנקראת מעלה.
נכון, נכון, את הראשונה זה בסדר.
כן.
אז אני ממש מודה לך ככה על השיחה הנעימה, ואני מזמינה גם אמהות חד-הוריות, וגם כל אישה שהנושא הזה נוגע לליבה, אם זה אחות של, חברה של, אשת מקצוע, מישהי שעצם קידום מעמד האישה חשוב לה להגיע ליום עיון. אני אשמח אם אפשר להשאיר טלפון.
כן, לפרטים. בטח.
המספר האישי שלי זה 050-6515-123. מוזמנות להתקשר ואני אפנה אתכן להרשמה, ואנחנו מצפות לכן בחיבוק גדול ולב פתוח.
אמרת איפה בארץ זה מתרחש?
בתלפיות בירושלים.
אוקיי.
יום רביעי הבא.
אז ירושלמיות, זכיתם. כן.
למרות שמגיעות מכל הארץ.
אני בטוחה. תודה רבה, תודה לוטם גפן. אמן, שיהיה יום מוצלח לכולם, ותמשיכי עם פעילות מדהימה עבור נשים. את יודעת שאני... אני פה ואני בעד וכל מה שצריך כדי לקדם.
תודה יקרה.
טוב. אנחנו רוצים לדבר עם אלה ורזוב, שהיא בעצם גרה במוסקבה, והיא מחברת סדרה של ספרים, ילדים בשליחות. סדרה מעניינת מאוד. אני עצמי ראיתי את הספרים, את הצבעוניות שלהם, את הסיפורי ילדים הכל כך מרתקים ומתוקים שלהם. שלום לך, אלה ורזוב.
שלום, שלום, שלום לך, שלום לכל המאזינים.
אני אומרת ורזוב או ורזוב?
ורזוב.
ורזוב. אז כמו שאמרתי מקודם, החיים של ילדים בישראל די דומים אחד לשני, הולכים, לומדים בית הספר, אבל ילדים שגרים ברחבי העולם, כמו הילדה הזאת רבקה מוונציה, או הילד מפרו, אני לא זוכרת את שמם של כל הילדים, כל אחד ואחד מהם במקומות שהם גרים, הם שונים לגמרי. ופתאום החלטת לכתוב עליהם ולהביא את הילדים האלה למודעות של הילדים פה, הילדים המפונקים שחיים להם פה בניחות בארץ. איך עלה הרעיון לחבר את הסדרה הזאת?
נכון, בדיוק בנקודה הזאת עלה הרעיון, והאמת היא שהרעיון עלה במוחה של חברה שלי, חנה אורחמן, שאנחנו כותבות את הסדרה איתה ביחד. לפני כמה שנים היא הייתה בארץ לביקור מולדת, היא שליחה כבר 16 שנה בפלורידה, טלהסי. והם המשפחה החרדית, אפשר להגיד, החסידית היחידה בטלהסי. וכל פעם שהייתה מגיעה לארץ, הייתה שמה לב כמה שהילדים שלה רחוקים מהמציאות של הילדים שחיים בארץ. וגם להפך, יום אחד היא פשוט ראתה חבורות של ילדים יוצאים מבית ספר, עם ילקוטים על גבם. היא חשבה על כך שהילדים האלה ממש לא מודעים לחיים של ילדים שכל כך דומים להם מצד אחד, מצד שני כל כך שונים מהם שגרים בשליחות. ושם בדיוק עלה הרעיון לחשוף את ילדי ישראל שחיים בתוך קהילות, שחיים בין ילדים שדומים להם, לחשוף אותם לחיים של ילדים בשליחות.
ילדים אחרים. הספר, מעבר לזה שהוא מציג את חייהם של הילדים, עם התמודדות, מהחליבה של החלב המיוחד, ולעשות לבד את המאכלי גבינה לחג השבועות, אנחנו פה נכנסים לצורחניה או לסופר, ואנחנו לא יודעים מה לקנות קודם, ושם האמא לבד מכינה את כל מוצרי הגבינה. ועוד ועוד סיפורים שבכלל לא, זה נראה כמו איזשהו מדע בדיוני לילדים כאן. אז דווקא הילדים שלך, שהם נמצאים בשליחות, מה הם חושבים על הסדרה הזאת?
נכון, אנחנו נמצאים גם כן בשליחות בעיר מוסקבה. אצלנו, ברוך השם, יש קהילה גדולה, יש מוסדות, יש די הרבה מוצרים קשרים. אז אנחנו בעצם דוגמה מייצגת לשלוחים שחיים בתוך קהילה. ויש הרבה ילדים כמו הילדים שלי שדומים במצב שלהם, אבל בעצם אין להם בית ספר, יש להם הרבה פחות אוכל כשר, והם חיים שונים ממש לגמרי. וילדים שחיים במציאות הזאת, הם לא מכירים מציאות אחרת, זה לא שקשה להם ואין להם יוגורטים כל יום, מבחר של גבינות וכולי, הם פשוט חיים את זה, הם חיים את החיים האלה מלידה. הם לא מכירים מציאות אחרת.
שמעת אותם פעם מתלוננים, או כשהם מגיעים לארץ, הם אומרים, מה, לוואי, וגם לנו היה ככה
כאן. כמובן, כשמגיעים עם הילדים, כשאנחנו מגיעים לביקור בארץ, אז הילדים אומרים, מה, כמה מוצרים קשרים יש כאן, וכלוואי שלנו היה את כל זה, את כל המבחר הזה. ברוך השם, הם לא מתלוננים ברמה של, אמא, פה הכי כיף, בואי נשאר פה, אבל הם יודעים את המטרה שלהם, הם יודעים שאנחנו בשליחות בשביל אותם יהודים שעדיין נמצאים בחוץ לארץ, שעדיין נמצאים בקהילות שלנו. אבל כמובן שכשמגיעים לארץ הם נחשפים לכל אותם הדברים שאין להם בשליחות, ורואים את ההבדלים. אבל הילדים שגרים בארץ, הם לא נחשפים כמעט מעולם לחיים של ילד שליח. וזאת הייתה המטרה שלנו כשכתבנו את הסדרה. ואם לחזור קצת אחורה, אני יכולה לספר לך באופן אישי, מנקודת מבט אישית, שאני נולדתי ברוסיה, אני נולדתי בפטרבורג, היינו משפחה של מסורבי עלייה, ולי, בתקופה שאני הייתי ילדה, לא היו שלוחים, היו, כמובן שהיו חסידים, שהיו מגיעים במסירות נפש, מאחורי מסך הברזל ושולחים לנו ספרים וכולי, אבל אני לא הצלחתי לקבל, לא יכלתי לקבל את מה שהיום יכולים לקבל ילדים יהודים, ברוסיה ובכל העולם. וכשגדלתי ונפל מסך הברזל, אני ידעתי שאני, בעזרת השם, כשאני אגדל ואני אתחתן, אני אצא לשליחות דווקא לרוסיה, לאותו מקום ממנו הגעתי, בשביל לתת לאותם ילדים יהודים את מה שלא יכלתי לקבל אני בתור ילדה.
כן.
ואפשר להגיד ששם התחיל בעצם כל הרעיון של ילדים בשליחות, כי אני נולדתי במקום שעדיין לא היה מציאות של ילדים בשליחות, אבל הילדים שלי כבר גדלים בתוך השליחות.
טוב, זאת באמת סגירת מעגל מדהימה, לדעתי עוד היינו יכולים לדבר על זה, לצערי אנחנו כבר מגיעים לסיומה של התוכנית. אני רק יכולה להגיד לך שאני אתמול הייתי בכיכר מלכי ישראל או כיכר רבין, שם חג הספר העברי או שבוע הספר העברי, ודווקא המקום של הספרים האלה, סדרה שלמה של ילדים בשליחות, שהיא מצוירת ומאוירת, ומעבר לזה גם יש שם חשיפה לכלי הנגינה המקומי, או לפונץ' המיוחד, וצילומים מדהימים של צלם נפלא בשם ישראל ברדוגו, שבאמת הלך לכל המקומות האלה וצילם את הילדים או את הדברים באותו מקום. דווקא דרך הספרי ילדים אפשר להביא למודעות שם, בתל אביב, את הנושא הזה של שליחות בכל העולם, ואת ההתכוונות
נכון,
לזה.
נכון מאוד, אני מאוד רוצה להוסיף רק משפט אחד, בדיוק זאת המטרה שלנו, גם הסדרה ילדים לשליחות זה חלק מהשליחות שלנו,
מדהים.
לחשוף כל ילד, והספרים מלווים דווקא בתמונות, כדי שילד ירגיש קשר והזדהות, עם אותו ילד שעליו מספרים, כי הילד הוא אמיתי ואותנטי לגמרי, וכל התיאור על הילד הוא אמיתי לגמרי.
תודה לך, אלה העברה הזו, ומחברת הסדרה, ילדים בשליחות. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, באותו מקום, באותו שעה, מירי שניאורסון מחכה לשוב ולפגוש אתכם, ותודה לאורחים ולמפיקים. שלום לכם.